שלום חמוטל, מה שלומך?
בסדר, עדי, בוקר טוב.
בוקר טוב. אני מזכיר למי שלא ראה את המפגש הקודם בינינו, שחמוטל גלין היא עוסקת בטמפרנה, שזה שיטה שהיא הביאה איתה, היא תכף תספר בקצרה על השיטה, והיום אנחנו נתמקד בעניין של כלים למשפחות של ילדים אוטיסטים או של אנשים אוטיסטים, ואיך בכל זאת אנחנו יכולים להעיז להגיד את המילה מגע. להגיד מגע ואוטיסטים באותו משפט. אז חמוטל, בואי תסבירי לנו שוב בקצרה מה זה טמפרנה.
אוקיי, טמפרנה נוירו-ריפלקס תרפיה, זו שיטה שהוקמה על ידי לון סורנסן, אישה דנית מדנמרק, שהיום מבוססת בספרד, וזה התחיל מזה שהיה לה בן על הספקטרום האוטיסטי ועם אפילפסיה, שהיא שיקמה אותו לגמרי. ומהמקום שלה בתור מטפלת עם חוויות של אלפי מטופלים בכל העולם, היא יצרה את השיטה שלה, והמטרה היה לתת להורים כלים שהם יכולים באופן עצמאי לטפל בעצמם בילד, או במבוגר שיש איזשהו עניין נוירולוגי שצריך שיקום, כי השיקום צריך להיות יומיומי, ולתת להם גם את החופש לעשות את זה מכל מקום, ולא להיות תלוי, לא להיות תלוי באבחון. באמצעות השיטה אנחנו עושים אבחון של עצמנו, זה לא משנה מה השם של הדבר, מה ההגדרה של הדבר. לתת להורים את הכלים להיות חופשיים, לטפל בילד מיידית, ולשקם אותו, ולתת להם כלי לכל החיים שיעזור. בשיקום הפיזי, בשיקום המוחי, זה עובד על האיברים, זה עובד, נותן מענה גם לרגשות, ומענה מקיף, זה טיפול שהוא נעשה במגע, באזור הפנים, קרקפת, ידיים ורגליים, וזה עובד על אזורי ריפלקס. אזורי ריפלקס ששולחים איתותים לתוך המוח, נטענים ונשלחים חזרה לאיברים כדי שיפעלו כמו שצריך.
מדהים. אני נורא מתחבר, כי הגישה שלנו של להחלים בבית היא כזאת של לתת לאנשים את החכה, לתת להם את הכלים איך לנהל את האתגרים שלהם בעצמם, כי אנחנו יודעים שהיכולות של המערכת במיוחד לתת תמיכה וטיפול לאורך זמן, משהו מתמשך ומשהו שצריך להכיר, כי כל אחד הוא אחר, אז זה דברים שאין למערכת, ולכן ברגע שאנשים לוקחים את האחריות של הבריאות שלהם או של בני משפחתם לידיים שלהם, אז בעצם אפשר לחולל שינוי בכל מיני טכניקות, ואת באה לדבר על טכניקת טמפרנה, שבעצם עוזרת גם לאוטיסטים וגם בכלל לאנשים עם בעיות נוירולוגיות. כי בעצם בטיפול שלך, לפי מה שאני מבין, את עושה סטימולציות לכל מיני אזורים שהם נגיד צמתים נוירולוגיות חשובות, שהן מעבירות מסרים למוח, ובעצם על ידי הרגעת הסערה הזאת שיש במוח באירוע, את בעצם עוזרת לאנשים לעזור לעצמם, לשפר באופן משמעותי גם את התפקוד וגם את איכות החיים שלהם. תתקני אותי אם אני לא מדייק.
כן, וזה מבוסס על אבחון של המקור, מאיפה הכל התחיל. ואם מתחילים מהמקור, אז כל שאר הבעיות זה כמו כדור שלג, זה מתגלגל, זה כמו פאזל שכל מתחיל להסתדר. אז אם מתחילים לטפל משם, אז באמת לא משנה איך קוראים לדבר הזה. הגוף חכם, הוא משדר לנו כלפי חוץ. זה מגיע עם מפות, וצריך לדעת לקרוא את המפות, וצריך לדעת לכוון את זה מאוד מדויק, כי אם כזה, היי, יש לי בעיה פה, והי, יש לי בעיה שם, ואתה פשוט מתבסס על מה שהלקוח אומר, לפעמים הוא שוכח דברים, לפעמים הוא קצת מעוות את איך שהוא זוכר, שהוא חווה את זה, אבל הגוף תמיד אומר בול את הדברים. אז אם קוראים את זה נכון, ועם הנוירולוגית חייבים לטפל מאוד מאוד מדויק, כי אם אתה שולח יותר מדי איתותים, או לא בדיוק נכון, אז לא יהיו תוצאות טובות, או בכלל המוח יאטם, הוא לא יסכים, זה כמו מחשב, אם אתה פותח יותר מדי חלונות, אז it will freeze. So.
אני מבין ומאוד מתחבר לזה. את יכולה רגע להזכיר לנו את התהליך ליווי שלך, כשאת נכנסת למשפחה, איך זה עובד? כי תכלס, את צריכה להעביר להם כלים, והם צריכים גם שיהיה להם את הידע, גם את הזיכרון וגם את הביטחון, בשביל לעשות את זה בעצמם. את יודעת, לפעמים אני חושב, רגע, אולי אני מזיק, אולי אני עושה להפך. אז את יכולה רגע להרחיב על זה?
אז זה 100% טבעי, זה או לא עושה כלום, אוקיי? אבל זה 100% טבעי, זה כן הולך למקור, אז דברים מתחילים לעלות, כן דברים מתחילים לעלות.
אני שואל על תהליך הליווי שלך, פונה אלייך משפחה, איך זה עובד? כי מהקטע הזה שאנשים שהם רוצים לקבל כלים, אז הם רוצים לדעת שהם מקבלים כלים שהם יתאימו להם. את יכולה להסביר על זה רגע?
כן, אז קודם כל יש מפגש אבחון בבית הלקוח בדרך כלל. יש מפגש אבחון שמאבחן בעצם מה קורה פה, לאסוף את כל המידע, את כל מה שצריך כדי לבנות את הטיפול המדויק. זה שיש שני אנשים עם אותו ההגדרה לא אומר שהם יקבלו את אותו הטיפול. יש גם עוד הרבה מאוד בעיות שונות, שזה פשוט משתנה מבין אדם לבין אדם. כל אחד הוא יחיד ומיוחד.
זאת אומרת, את מסתכלת גם על המטופל מכל האספקטים שלו, וגם את מציצה על סביבת המטופל.
כן.
מה התנאים, מי מאחוריו, איך מאחוריו, ואז לפי זה את בונה לכל משפחה תהליך שהוא יתאים להם ספציפית.
כן. יש כאלה שמגיעים למפגש ובעצם רואים, אוקיי, אם זה רק היה חששות, ולא הולכים לתהליך עם כל אחד.
הבנתי, זאת אומרת שבמפגש הראשון אתם יכולים לראות גם את ההתאמה של הסביבה, של הסביבה התומכת, של הכלים שיש בבית בשביל להשתמש בהם, אם זה מבחינת הזמינות של האנשים והיכולת שלהם, אם זה מבחינת המקום עצמו והסביבה, נכון? את בודקת את כל הדברים שהם אמורים להתאים לתהליך הזה.
כן, כן.
ואז אם התחלתם תהליך, איך נראה התהליך?
אוקיי, אז נכנסים לשלושה ימים אינטנסיביים, מ-9 בבוקר עד 5 אחר הצהריים, שבו הם לומדים בול את כל הכלים, הבסיס שהם צריכים להתחיל לרוץ איתו, את הטיפול הבסיסי. שהם רצים עליו, ובסוף שלושת הימים האלה הם יוצאים, יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות עם הילד או המבוגר, לטפל בהם כדי להתחיל להזיז את הדברים. בשלושה החודשים הראשונים אני גם המטפל, מטפל טמפרן המוסמך, מלווה את המשפחה אחד על אחד, כל דבר שצריך, טלפונים, אימייל, שאלות, לשלוח סרטון, לוודא שהם עושים את הכל בול במקום, כי אם לא עושים את זה בדיוק כמו שצריך, אז גם התוצאות בהתאם. אז יש ליווי צמוד של המטפל עם בני המשפחה, לוודא שהם עושים את זה כמו שצריך. ואז יש את הטיפול בסיס שהם למדו, ואז כל שלושה חודשים, עם ליווי צמוד בשלושת החודשים האלה, כל שלושה חודשים נפגשים למפגש שמוסיפים עוד, כי אי אפשר להמיס הכל בבת אחת, צריך קודם להכין את המוח. ויש דברים שנפטרים, ואז יש דברים חדשים שצצים, או דברים אחרים שצריכים מענה, אי אפשר בום לטפל הכל בבת אחת, כי אם עושים גם את התהליך מהר מדי, והגוף מאוד מאוד חכם, עושה את התהליך בקצב, שזה גם לא יהיה טראומה, כי אם המעבר הוא חד מדי, גם אם זה משהו חיובי, אז זה יוצר טראומה חדשה, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה. אז עושים את זה בקצב והדרגה, שמבטיח שלמטופל יהיו תוצאות עם הדבר הזה.
אז בעצם את מלווה תהליכים של שינוי אורחות חיים, כי בעצם את משנה את השגרה בבית, את מתחילה עם שלושה ימי הכשרה של בערך 24 שעות, נכון? זה 8 שעות כפול 3.
כן.
וב-24 שעות האלה את נמצאת שם עם המשפחה, ואת מראה להם, ומתרגלים ביחד, ושואלים שאלות, ומבינים את הדברים עד הסוף, ואחר כך את זמינה אליהם במשך 3 חודשים, ופעם ב-3 חודשים אתם מקיימים מפגש, לראות איפה אנחנו נמצאים, ועולים עוד מדרגה.
כן.
אם אני מסתכל על זה כמו על מדרגות שמטפסים בהם, מתחילים מלמטה, כן. בונים את היסודות, ואז עולים מדרגה, 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 לפי קצב ההתקדמות של המטופל יחד עם המשפחה ולפי הצרכים שלו.
כן, יש כאלה שאם הבעיה כבר נפתרת, אז לא צריך להיפגש יותר. יש כאלה שצריכים יותר זמן, אז אנחנו מתאימים את עצמנו. לכן זה, זה, זה לא עכשיו כל שלושה חודשים חייב, זה מסתכלים, צריך, לא צריך, פתרנו את הבעיה, לא פתרנו את הבעיה, צריך להתקדם כמה צריך. אז בדרך כלל בשנה הראשונה זה כל שלושה חודשים, ובשנה השנייה והשלישית זה פעמיים בשנה או פעם בשנה, אם יש צורך להתקדם, אבל כבר בשנה הראשונה הם מקבלים את כל הכלים שזה כלים לכל החיים, וזה גם כלים שבקורס יכולים להשתתף עד בין 4-5 או בני משפחה, או מלווים או מטפלים שהם חלק מהיום יום של הילד, ותוך כדי אנחנו גם, זה כלים שהם גם יכולים להשתמש אחד בשביל השני, עבור בעיות שיש אחד לשני, אז כולם פה מקבלים טיפולים, ובשלושת הימים האלה כולם מתרגלים על כולם, את כל המפות, כולם עוברים פה בעצמם איזשהו טיפול, אז זה באמת, זה תומך כל בני המשפחה, זה עובד גם מאוד חזק על חלקים הרגשיים. כי יש הרבה מאוד תסכול של בני המשפחה להתמודד עם מישהו 24 שעות 7, אתה כל הזמן צריך תשומת לב, זה מאוד מאוד מאתגר להיות עם מישהו, במיוחד עם אוטיזם, ואני גדלתי עם זה ואני מכירה עם זה, ועולה הרבה מאוד תסכול על בסיס יומיומי, וכשעל בסיס יומיומי אתה חווה כל כך הרבה תסכול או כעס, יש לנו זיכרון תאי שהוא מתאסף בגוף, ואז אחר כך זה מתבטא בכל מיני מחלות, ומאוד מאוד חשוב גם, לא רק על ידי שיחה, אבל הטיפול הפיזי בא לעשות תהליך חיבור בין כל הטיפולים בשיחה האחרים, מחבר אותם, כי הוא משחרר את התאים עם הזיכרונות מתוך הגוף. אז כל בני המשפחה פה גם מקבלים טיפול ומענה לרגשות שהם התחיקו בתוך הגוף, שהם בנו לאורך השנים, מאוד חשוב לשחרר את זה, כי אם זה פשוט הולך ומתאסף, אז אחר כך זה מתבטא, יכול להתבטא במחלות קשות, שפשוט זה לא היה בין רגע או בין לילה, זה פשוט התאסף לאורך החיים.
לגמרי, טיפול בבן משפחה הוא מאוד מאוד שוחק.
כן, אבל הוא מאוד מרפא.
נכון, יש בזה את היתרונות, אבל יש בזה גם את השחיקה ואת הקושי הפיזי והנפשי, שהוא מתאסף וגם אותו צריך לעצור ולשחרר.
כן.
אני רוצה רגע לגעת בנושא של אוטיזם ומגע. מה שאני יודע זה כן. שאוטיסטים לא אוהבים שנוגעים בהם. ואת מציעה פה טיפול כן. במגע.
כן.
והרבה אנשים יגידו, כן, אוקיי, אנחנו מגע, נקסט, כאילו... תנו לי כן. משהו שאני יכול.
כן.
אז בואי רגע נפרק
אוקיי. את זה. אז אנחנו, כן, אנחנו מכירים את זה היטב, וזה בדיוק בשביל הילדים שלא אוהבים מגע, או אנשים שלא אוהבים מגע, ואיך אנחנו הולכים סביב זה. קודם כל, הסיבה שהמגע לא נעים להם, זה קשור בדרך כלל, בגדול, to the parietal lobe, במוח, שהוא פשוט קולט את המגע בעיוות. הוא לא קולט את זה נכון, ולכן זה באמת כואב להם, זה באמת מפריע להם. וברגע שאתה מתחיל לעשות את השיקום הנוירולוגי, זה פחות ופחות מפריע להם, והם יותר ויותר אוהבים את זה ומתחילים לבקש את זה. ואני חוויתי את זה עם אחותי, אחותי על הספקטרום האוטיסטי, לא מוכנה שאף אחד ייגע בה, אבל לי נוטט, ואני מתחילה איתה רק מאזור אחד, ולאט לאט היא אפשרה לי יותר ויותר, או הדרך שאנחנו עובדים סביב זה, זה לעבוד על המטופל בלילה, 20 דקות אחרי שהם הולכים לישון. הם כבר 20 דקות אחרי שהם הולכים לישון, הם נכנסים לשינה שהיא הרבה יותר עמוקה, וככה לבת שלי שהייתה בהתקפי זעם, למשל התקפי זעם, שאי אפשר לשלוט ברגשות, קשור לתפקוד נוירולוגי, והיה תקופה לילדה שלי שכל יום, כל יום יש לה התפרצות כעס שאין בכלל עם מי לדבר. במהלך היום היא לא מסכימה לקבל טיפול, אבל בלילה, 20 דקות אחרי שהיא הולכת לישון, אני עושה עליה את הסטימולציות על אזורים של הפנים, קרקפת, ידיים ורגליים. אפילו לא עשיתי את הכל בשביל הילדה שלי. ומיידית, כבר באותו שבוע, ראינו שיפור מאוד דרמטי. אוקיי, אז ככה אנחנו עובדים עם מטופלים שמספקת מאוד פרסטי, ומתחילים מאזור, לא צריך להתחיל ישר עם כל הטיפול. כי אפשר להתחיל באזורים, יש אזורים שפחות מפריע להם, למשל, עם הקרקפת, אז מתחילים משם, וכל יום בונים את זה יותר ויותר, ולאט לאט הם מאפשרים גם יותר, והם כבר מגיעים לבקש את זה.
את אומרת שלאוטיסטים יש כמו מגבר כזה באיברי החישה, ולכן כל דבר הוא הרבה יותר עוצמתי בשבילם. אנחנו מכירים את זה עם אנשים, זה יותר נפוץ בשמיעה, שאנשים יש להם פתאום שמיעה יותר מדי עוצמתית, והם מסתובבים עם אוזניות, אבל... כמובן שיש את זה גם בחישה, ואת אומרת שהדרך הנכונה לעשות את זה זה בשיטת הסלאמי. קודם כל מתחילים מזמן שהוא ישן, ואחר כך מאזור שהוא הכי פחות רגיש, ולאט לאט משם ממשיכים, שככל שהטיפול מתקדם, אז יש גם איזשהו יותר איזון במנגנון של החישה, ובסופו של תהליך, המנגנון הזה כבר לא פגוע, או שהוא קצת פגוע, אבל הוא כן מאפשר מגע, ואפילו הם מקבלים את המגע כחוויה נעימה. זה מה שאת אומרת,
כן.
נכון?
כן. אני יכולה להגיד ש... למישהו מהמשפחה שלי שהוא על הספקטרום, לא יכולים לסבול את הרעש של הסירנות מאמבולנסים. ועשינו שבוע טיפולים, עבדנו רק על הרגליים, כי לא רצו לא את הידיים ולא את שאר האיברים. וכבר אז אמרו לי, אנחנו מרגישים שזה פחות מפריע לנו. אפילו לא עשינו את הכל, ובסך הכל שבוע, ואנשים מבוגרים, שזה אפילו לא המוח של הילד, שהוא פועל פי כמה וכמה יותר מהר מאשר מבוגר.
מדהים. המוח הוא איבר מאוד גמיש. צריך לדעת איך לעבוד איתו.
כן, באחד, כן.
את מביאה דרך ייחודית שהיא מוכחת. אני אזכיר שבדנמרק, אם אני לא טועה, זה בסל הבריאות, נכון? יש לך ילד אוטיסט, אתה מקבל טמפרנה. נתקעת לי.
כן, אוקיי, שתחרר, כן.
אני אומר שאם הבנתי ממך בדנמרק, טמפרנה זה בסל הבריאות, אם אתה מתמודד עם אוטיזם, אתה מקבל את זה דרך הסל, נכון?
כן, כן, וממשלת אומן, גם, אומן נקס גולף סטייט, גם אם נהיה לי יותר מ-700 משפחות הכשרות משפחה, כי יש להם הרבה מאוד נישואים בין הבדואים בתוך המשפחה, זה גורם לבעיות, גם גנטיות, והם צריכים עזרה. יכול להיות 5 ילדים במשפחה עם עם נכות.
את יודעת, אני דווקא חושב שמדינות כאלה, מדינות שהן לא הכי מפותחות, והן מתמודדים עם בעיות מתמשכות, דווקא הם אלה שיביאו את החדשנות הזאת של לתת לאנשים את הכלים לטפל בעצמם.
הם
מתוך המקום שאין להם את היכולת.
כן, הולכים על הדבר הכי קל שעובד הכי מהר ושהוא יעיל.
מדהים.
לממשלות לא בא להם לשלם כסף שהם לא צריכים.
לא, זה לא שלא בא להם, בא להם, אבל יש איזשהו מבנה כזה שאם משנים אותו אז הכל קורס, אז כאילו לא נוגעים. ולכן הרבה יותר קשה לשנות במקומות כמו בישראל, ש... יש סל ויש מערכת בריאות, אבל היא בנויה ככה בצורה כזאת, שהיא נשענת ברגל אחת על בתי חולים, וברגל השנייה בקהילה, ואם את מפירה את האיזון ביניהם, אז הכל קורס.
כן, אני רוצה להגיד שאני באתי, יש כאלה שאומרים, אני חושבת, אם זה אוטיזם בתפקוד גבוה, אז בסדר אפשר לחיות עם זה. אני רוצה להגיד שאני גדלתי עם אוטיזם בתפקוד מאוד מאוד גבוה. אבא שלי הלך לסוורת'מור קולג', זה אחד מה... one of the colleges בארצות הברית הטובים, וגם אחותי בתפקוד גבוה, וזה קשה. המטרה זה לשקם את זה, שלי לפחות, 100%. כי זה מספיק לחרפן אותך, שאתה כל יום צריך להגיד להם את אותם הדברים, לחזור על עצמך. מספיק שאתה עובר מדינה והם כבר לא יכולים להסתגל ולא יכולים ללכת לעבוד, וזה מאוד קשה. עכשיו, יש כאלה שאומרים, we're just wired differently, המסלולים במוח הם אחרת. העניין בטמפרנה, למה הוא יכול לעבוד, זה כי הוא יוצר מסלולים חדשים, הוא עוזר לגוף, ליצור מסלולים חדשים, המוח מסוגל ליצור מסלולים חדשים. אז זה לא משנה that they're wired differently, הגוף שלהם יכול, המוח שלהם יכול ליצור מסלולים חדשים כדי לאפשר למוח לעשות מה שהוא יודע הכי טוב. אז המטרה שלי לפחות זה לשקם את זה ב-100%, כי גם אוטיזם בתפקוד גבוה, זה חיים קשים, זה חיים מתסכלים, הם מרגישים שהם לא שייכים. הם מרגישים שהם זרים, גם אם אנחנו מבחוץ אומרים, טוב, לנו נוח, כי אנחנו רואים, לא שמים לב לשום דבר. אבל זה לא עניין של נוחות שלנו, זה עניין איך הם מרגישים בתוך האור שלהם. הם מרגישים שהם חריגים, הם מרגישים שהם שונים, הם מרגישים שהם לא שייכים. אני חושבת שזה הדבר הכי קשה ומזעזע לראות בן משפחה שאומר, אני מרגיש שאני לא שייך לעולם הזה. כמה דיכאון דבר כזה יכול להביא, זה טרגי, והמטרה זה שבני אדם צריכים להרגיש שהם שייכים, בשביל שהם יוכלו להמשיך לחיות חיים שהם בריאים, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה מנטלית, להרגיש שהם שייכים, ואם המוח פשוט לא עושה את העבודה, זה צריך לטפל בזה.
אני לגמרי מסכים איתך, ולא רק לגבי אוטיזם, זה לגבי כולנו. כולנו צריכים לשאוף לרמת חיים מקסימלית, וכולנו צריכים למצוא את הכלים שמתאימים לנו בשביל להגיע לשם. בטח אוטיזם, בטח כל מחלה מתמשכת אחרת. כאילו, כל מי שמתמודד עם מחלה מתמשכת, הוא מרגיש חלק מהדברים שאמרת.
גם האנשים הנורמטיביים כביכול, ברור, כולנו יש לנו את ה... כמו שאתה אומר, תרגיש לא שייך, זה קשה.
כן. טוב, חמוטל, אני מאוד מודה לך על הזמן שלך ועל השיחה הזאת, אנחנו נשתף את האנשים, ומי שמחפש כלים שיאפשרו לו לנהל בעצמו את המציאות ולאפשר לבן משפחה חיים יותר טובים, וזה כמובן יקרין על כל שאר המשפחה, אז מוזמן ליצור קשר איתך ולראות האם הטיפול שלך או הכלים שאת מציעה יכולים להתאים להם בשביל להגיע ליעדים.
כן, וטיפ לפני שמגיעים לטמפרנה, אני ממליצה לאנשים לשבת ולחשב את כל הטיפולים שהם עושים, וכמה זה עולה להם בחודש, לחשב את זה, כמה זה יעלה להם בשנים שעוברים, כמה זה יעלה להם כשהם, הרבה מאוד אנשים מספקטום אחר כך, כשהם מבוגרים יותר מפתחים כל מיני בעיות נפשיות. אז זה אומר שאולי אתה צריך להפסיד ימי עבודה כדי ללכת לטפל, לעזור להם, אתה צריך לעזור לפרנס אותם, כי הם לא מצליחים תמיד להחזיק עבודה. כמה כל הדברים האלה עולים ביחד לאורך 20-30 שנה, 40 שנה, לחשב את זה, ולבוא עם המחשבה הזאת בראש, כשמגיעים לבדוק את הטמפרנה. ואז הם יבינו כמה הדבר הזה, הכלי הזה, יכול פשוט להציל חיים, וגם להשתלם להם מאוד מאוד כלכלית לטווח הרחוק.
לא, תראי, זה הכלים האלה שאנחנו אוספים במהלך החיים לניהול עצמי, הם כלים זה כמו שאני קונה ארגז כלים למחסן שלי, כאילו אני צריך שיהיה לי את הכלים בשביל להתמודד עם בעיות החיים. אז אם אני בוחר כאילו לצייד את המחסן שלי באביזרים שיאפשרו לי לתקן את הבית שלי כשדברים מתקלקלים, אז כמובן שתהיה לי איזושהי השקעה בהתחלה, אבל אחר כך אני לא אצטרך שום דבר, יש לי שתי ידיים ויש לי את כל הכלים. וגם פה את נותנת לאנשים כלים לניהול עצמי לטווח הרחוק, שזה מאוד מגביל. תודה חמוטל, שיהיה לך יום נפלא. חברים, בריאות, כל טוב.
כל טוב.